שלום לכולם, אנחנו יצאנו עכשיו מפסח, ובשביעי של פסח כידוע שירת הים, זה היה רק אתמול כמו שאומרים, וקראנו את השירה של משה רבנו, שירת הים, ומיד אחרי זה באה שירת מרים, כן? עכשיו כשמסתכלים על שירת מרים היא הרבה פחות מרשימה, כי השירה של משה רבנו זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו, מקידש השם כוננו ידיך, מה זה? שירה ענקית. ואצל מרים, כמו שנקרא עוד רגע, זה פסוק אחד. ולפעמים יש איזה נטייה להגיד, רגע, מה הולך פה, מה היא? זה מה שהיה לה להגיד? מתוך ההתבוננות על הפסוק האחד הזה של מרים, התחלנו להתבונן, בעזרת השם, להתבונן היום, בכלל על הדמות של מרים הנביאה. ואנחנו נגלה פה מנהיגה ענקית, ענקית. עכשיו, לפני שאני אצלול לתוך הדברים, חשוב לי לומר, בואו נזכור שבעצם אנחנו נראה בהמשך שמרים היא מנהיגה גדולה מאוד, שאחראית גם כן לעמידה על הרגליים של משה רבנו, ויש לה זכויות עצומות. היום מנהיגות נתפסת בתור את מי מצלמים ומי מפרסמים אותו ברדיו, ועל מי ידברו בעיתונים, כן? אבל מהמנהיגות של מרים אנחנו לומדים על סגנון מנהיגות של כל כבודה בת מלך פנימה, שמשפיעה על כל עם ישראל. כשאנחנו מסתכלים, האמת היא שגם אותם, כל אותם צדיקים של עם ישראל, שבעצם מניעים את התהליכים מאחורי הקלעים, ולפעמים הם ממש אלה שעשו את התהליך ממש, עליהם לא שומעים, אותם לא מפרסמים, כן? ולכן צריך לדעת שכשאנחנו מדברים על מנהיגות בעם ישראל, זה לא על מי מדברים ברדיו, אלא מנהיגות בעם ישראל זה מי באמת עושה את המהלך הפנימי העמוק שמביא בסופו של דבר את הישועה, גם אם בסופו של דבר מתבצעת על ידי מישהו אחר, אם על ידי יהודי אחר, כן? אז זה נקודה שחשוב לשים לב שבאופן כללי בדרך כלל האמת היא שזה מנהיגות נשית, בדרך כלל מנהיגות נשית ככה היא בנויה, שהיא בעצם עושה את הכל והיא לא מופיעה על הבמה, משום שאנחנו לא מחפשים את הפרסום, אנחנו מחפשים את הצדיקות, את העשייה, ומטעמים של צניעות כמובן, אבל זה גם נכון לגבי כל אותם צדיקים שעומדים תמיד מאחורי הקלעים ודוחפים את הכל. היום, ככה אני אומר את זה בטיפה הומור, זה גם נכון לכל היועצים האסטרטגיים שהם בעצם אלה שמנהלים את כל המשחק הפוליטי, ומקדימה רק עומדת כבר לקח הרושם שמתקבל, שמקדימה רק עומדת איזה בובה שאומרת מה שאמרו לה להגיד, כן, דף מסרים וכל הדברים האלה. אבל כמובן, מעבר לבדיחה הזאת, פה אנחנו עסוקים במנהיגות עמוקה שאנחנו נתחיל לצלול אליה. אז בואו נראה ביחד. קודם כל השירה של מרים, מקור א', שמות את ו'. ותיקח מרים הנביאה, מעניין, למה קוראים לה פה הנביאה? שעוד דגש, הנביאה. אחות אהרון, מה, והיא לא אחות של משה? את עטוף בידה. מה, בסדר, אז היא לקחה סקסופונים או כינורות? מה, אתה צריך להדגיש לי שהיא לוקחת עטוף בידה? כן? ותצאנה כל הנשים אחריה, שימו לב לביטוי הזה, אצל משה לא מופיע הביטוי הזה, ותצאנה כל הנשים אחריה, לא מופיע, ויצאו כל הגברים אחריו. ותצא... איך? אבל לא כתוב, יצאו, זה לא כתוב כלום. אצלה כתוב, אצלה כתוב, אבל לא כתוב כלום אצל משה. אצל מרים כתוב, לא כל ישראל, אנשים עם אנשים. אצל מרים כתוב, ותצאנה כל אנשים אחריה. התורה רוצה להגיד פה משהו, לא מבזבזים מילים. ותצאנה כל אנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותן להם מרים, הנה הגענו לשירה, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. זהו. מה זה? למה? מה? למה משפט כזה קצר? כן? עכשיו, אונקלוס מסביר לנו מה זה שירו להשם כי גאו גאה. אז אומר אונקלוס, שבחו ועודו קודם השם, שבחו ועודו להשם, הרי התגאה על גבתניה, התגאה על הגאים, כן? על המצרים שהיו גאים, רהב לשון של גאווה, וגאותה, הגאווה, דילי היא שלו. סוסיה ורוכבי רמה וימה, את הסוס ואת רוכבו הטיל בים, כן? אבל בכל זאת אנחנו שואלים את עצמנו, למה? למה פסוק אחד וזהו? אז תראו, קודם כל מרים הנביאה. אז תראו יחד את רשי מקור ב', אומר רשי, איכן התנבאה כשהייתה אחות אהרון, קודם שנולד משה? כמו פותר לנו שתי שאלות ביחד. למה כתוב מרים הנביאה אחות אהרון? בזמן שהייתה רק אחות אהרון, משה עדיין לא נולד, אז היא התנבאה. מזכירים לנו פה נשכחות כביכול, חס ושלום, אבל מזכירים לנו דברים שהם מהעבר. מה התנבאה? אמרה, עתידה אמי שתלד בן, והוא יושע את ישראל, כמו שמופיע בגמרא בסוטה י' ג'. עכשיו, מה זה בתופים ובמחולות? מובטחות היו צדקניות שבדור, שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים, והוציאו תופים ממצרים. שימו לב, הרשי הזה צריך להבין אותו, יש פה דבר מאוד עמוק. רשי אומר, תדע לך, התורה באה קודם כל ואומרת לך, עוד רגע תשמע שירה. אתה עלול לחשוב שזה בסך הכל פסוק אחד. מה כבר השירה של מרים? אז תקשיב, נכון משה שר שירה מאוד ענקית? אתה יודע, משה הזה, מי התנבא על זה שבכלל יהיה משה רבנו? מרים, הנביאה, אחות אהרון, כשעוד משה לא נולד, היא כבר התנבאה שמשה רבנו ייוולד, ושהוא יושיע את ישראל. ואתה יודע, היא יוצאת עם את הטוף בידה. מה פתאום טוף? מאיפה טוף? מה, היא הלכה לחנות לקנות טוף באמצע המדבר? מאיפה יש לה טוף? תדע לך שהיא הייתה בעלת אמונה עצומה. כבר במצרים היא אמרה, אנחנו יוצאים למדבר, חכו חכו, איזה ניסים נפלאים יהיו לנו, צריך לקחת איתנו טופים, כדי שיהיה לנו אפשרות לשמוח ולרקוד בכל הניסים הגדולים שיהיו לנו בהמשך. כשכולם עוד חוששים, פוחדים, עוזבים ארץ, יוצאים אל המדבר, לאן הולכים, מה יהיה? היא לוקחת תופים, תראו על מה היא חושבת. איזה ביטחון, איזה אמונה עצומה. וזה מה שהתורה מדגישה לנו לפני השירה שלה. דע לך, מי הולך פה לדבר עוד רגע? זה מופיע גם הפירוש של הגרל, משלי שלמה, בן דוד, מלך ישראל. אומר הגרל, לפני שאתה קורא איזה ספר, צריך לדעת מי כתב אותו. אז הוא איזה שלמה, הוא בן דוד, הוא מלך ישראל וכו'. אותו דבר גם כאן, לפני שאתה שומע את השירה של מרים, ובמיוחד כדי שלא תתאה בה ותחשוב, כולה פסוק אחד, אז תדע לך, זאת מרים הנביאה, היא התנבאה על משה. עוד בזמן שהייתה רק אחות אהרון, והיא אישה של אמונה גדולה, לוקחת הטוף בידה, מאמינה שיהיו ניסים, כשכולם פוחדים ורועדים, איש קטע ובטוחה, אין בעיה, יוצאת אל המדבר באמונה גדולה. ואז, בסדר, אוקיי, אז הבנו, היא אישה גדולה, היא ענקית, בזכותה הכל, כל הכבוד. מה זה הפסוק? פסוק אחד, זהו? לא יכלה לי, לא יכלה עוד כמה משפטים. שירה אותנו ככה, שירו להשם כי גאו גאסוס ואוכבור עמה וים. אז תראו, יש פה דבר יפה יפה, ממש יפה יפה. שירת הים היא מלאה דברים ענקיים. היא מלאה זה אלי וענווהו, ונפתחו השמיים, ברוכים הבאים, והכל בזכות בית המקדש שיבנה, בזכות ירושלים נקרא הים, והוא מה זה, מלא שם מסרים אדירים, ענקיים, על האינסוף שמתגלה בסופי, אני והוא וכו', דיברנו על זה. אז אפשר להיכנס רגיל, לא צריך ככה להתכופר, עוברים, ליד המצלמה. אז כלומר, באה מרים, תקשיבו טוב עכשיו, באה מרים ואומרת, אני רוצה מכל השירה הענקית הזאת של משה רבנו, לשים את האצבע על העיקר. והעיקר הוא, שירו להשם כי גאו גאה, התגאה על הגאים, סוס ורוכבו רמה וים. תכליס, היו פה מצרים, רדפו אחרינו, ומבחינה מעשית, מציאותית, הקדוש ברוך הוא התגלה, עיקה בהם, התביע אותם והציל אותם. אומרת מרים, המחנכת הענקית, ותכף נראה למה אני קורא לה ככה, אומרת מרים, תדעו לכם, מכל השירה הענקית הזאת, בסופו של דבר, הנקודה העיקרית של השירה, קודם כל, זה על עצם הנס עצמו. היו פה מצרים, רדפו אחרינו, רצו להשמיד את עם ישראל, בא הקדוש ברוך הוא, השמיד את המצרים, עיקה בהם. זה עיקר השירה. לכן זה פסוק אחד, לא כי אין לה מילים להגיד, אלא יש פה איזה מורה באצבע, מרים מורה לנו באצבע, אתם רואים? זה עיקר הנקודה. מה היא רוצה להגיד? אז תראו, אנחנו מכירים את ה... כשיצאנו לגלות, כשנפרדנו מהמציאות, נפרדנו, באופן זמני, מהמציאות המעשית, אז התחילו כל מיני פרשנויות גלותיות לפסוקים. פרשנויות גלותיות, הכוונה היא שהן פרשנויות אמיתיות, אבל לולי הגלות, לא יודע אם הן היו יוצאות לאור, אם מישהו בכלל היה מתעניין בהן, לדוגמה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. מה זה ועשו לי מקדש? הנה פה יש לך הר הבית, פה צריך לבנות בית המקדש. מה זה מתפרש בגלות? בתוך הלב, תעשה מקדש בתוך הלב שלך. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה שופטים ושוטרים? שופט, שוטר, בשערים, שערים של העיר. מה עשו מזה בגלות? שעריך, העיניים שלך, האוזניים שלך, הפה שלך, שים שופטים ושוערים על הפה שלך, העיניים שלך וכן הלאה. כן? אז עוד דוגמה היא, אשרי השווה ביתך, עוד יהללו חסלע, אשרי העם שככה לא, השם שהשם אלוקיו, שעם כזה שהוא יושבה ביתך. נכון? יושבים בבית המדרש, לומדים תורה, או, אשרי העם שככה לא. אבל הפסוק הזה לא נמצא שם במקורו. זה, דרך אגב, הנקודה הזאת הצביע עליה הרב משה גנץ, שלטעמנו שמעתי את זה. מהו, תראו איתי יחד מקור ג', איפה נמצא הפסוק הזה? בתהילים קוף ממדלת, שדוד אומר לדוד, ברוך השם צורי, המלמדי ידי לקרב, אצבעותיי למלחמה, חסדי ומצודתי, מסגבי ומפלתי לי, מגיני ובוחסיתי, הרודד עמי תחתיי, ואז הוא ממשיך, אשר בנינו כנטיעים, מגודלים בנעוריהם, בנותינו חזוויות, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות, מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, גדולי התורה, אנחנו מכבדים אותם, אין פרץ ואין יוצאת, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקם. מה זה אשרי העם שככה לא? אשרי העם שככה לא, זה רק על הישיבה בבית המדרש? לא. בטח שגם על הישיבה בבית המדרש. אבל הישיבה בבית המדרש שמכוחה יוצאים הלאה ובונים את ארץ ישראל, ויש מדינה ויש ביטחון ויש כלכלה ויש צבא ויש פרנסה ויש עשייה ויש מדינה עם כל העוצמה המעשית שלה, עם כל הברכה הנפלאה שבה. אשרי העם שככה לא. הבנתם? לא רק בעננים שם, איפשהו בבית מדרש. במציאות המעשית פה למטה. זה מה שאומרת להם מרים, זה לא רק זה אלי וענבהו ונפתחו השמיים ובסופו של דבר הגילוי, הקידוש השם הכי גדול, זה דווקא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא פה בארץ, במלחמה עצמה, בניצחון על המצרים, בהשמדת האויב שבא להשמידנו, שם יצילנו, כן? אז היא מצביעה על נקודה, למה זה עיקר קידוש השם? למה זה הדבר העיקרי? אז תראו איתי יחד מקור ד', רבי יהודה לוי בספר הכוזרים, מאמר ראשון, אז הוא פותח את זה בזה שמלך כוזר חלם, והמלאך אומר לו בחלום משפט, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. אז מה עיקר היהדות? מה העיקר החידוש של היהדות? לא רק כוונה רצויה, אלא שיהיה גם מעשה חומרי, גשמי, פה למטה בארץ, שהוא רצוי, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו. עכשיו, הוא פונה בהתחלה, הפנה בראשונה אל פילוסוף, אחד לאמונתו, ואז מופיע כל מה שהוא אומר לו, הוא לא מרוצה. אחרי כן, אמר הכוזרי בליבו, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, למה הוא לא הולך ליהודים? כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. אשר ליהודים, למה לא הולכת ליהודים? די לי במה שנראה להן כל מהיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר וסנועים על הכל. איך הגעת למסקנה שההצלחה המעשית היא המגלה אצל מי נמצאת האמת? אולי בדיוק הפוך, אולי האנטי גיבור, הוא אצלו נמצאת האמת, אבל לא יכול להיות. למה? מאוד פשוט. הרי החלום שלי, החיפוש שלי, ההשתוקקות הפנימית שלי, היא לאלוהים כזה שיורד ומתגלה במעשה. כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. אז אם האלוהים יורד ומתקשר במעשה, אני צריך, אז הוא בוודאי מי שמחובר אליו, המעשיות שלו מוצלחת. הרי על זה הנצרות בנתה את עצמה, מחורבנה של ירושלים. כל הזמן אמרו להם, אתם רואים, אלוהים מאס בהם, ואם אתם לא בטוחים, הרגו עוד יהודים. ככה רצחו אלפים, אלפים, על גבי אלפים של יהודים, כן? כדי להראות שהנה, אלוהים מאס בהם, והנה, הנצרות היא האמת. כן, ככה היה בעבר, היום, ברוך השם, עניינים רגועים. אבל ככה היה, תקופת האינקוויזיציה, כל המסעי הצלב, תקופות נוראיות שהיו פה בעולם. אבל בעצם מה הייתה הנקודה? ההיגיון, הלוגיקה הייתה, אם הם מוקים, אז אלוהים שלהם, אלוהים עזב אותם. האם ההיגיון הזה נכון מבחינה יהודית? בוודאי שכן. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, אז אחד מכם יניס אלף, ושניים מכם אהבה ירדופו. נכון, אני מצטט בעל פה, לא זוכר את הפסוק במדויק. אבל הפסוק מודיע לנו, שאם אנחנו נהיה עמלים בתורה, כפי שרש"י מסביר, אז אנחנו ננצח במלחמה בכלל בלי שום יחס. ברור, לגמרי. שההיגיון הזה הוא נכון, אלא מה? שמלך כוזר לא הכיר את המושג שנקרא גלות. הוא לא ידע שעם ישראל יצא לגלות כדי לחפר על עוונותיו, ואחר כך הוא חוזר. אז הוא תרגם את המצב הגלותי בתור המצב הקבוע, ואם הם לא מצליחים, אז ממילא אלוהים לא איתם, וההיגיון הוא נכון. רבי יהודה הלוי לא סתם עושה את זה שהוא פונה ליהודי בסוף בגלל הטיעון הזה. הוא רוצה ללמד אותנו שבסופו של דבר האלוקים צריך להתגלות בארץ, במדינה, בהצלחה, בניצחון. וזה מה שאומרת מרים, הקידוש השם הגדול זה שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. הגמרא אומרת על מה הקדוש ברוך הוא בוכה במסתרים. במסתרים הכוונה היא שזה מגיע עד מקום שאפילו המלאכים אין להם שם תפיסה. על מה? על גאוותם של ישראל שנטלה מהם בזמן הגלות. אנחנו פיתחנו במשך הגלות איזה דימוי שהיהודי הוא מין, סליחו לי על הביטוי, איזה מין חנונה כזה, מסכן וחיוור, אבל הוא חכם, הוא צדיק, הוא ישר וכולם כסחים אותו, אבל הוא בעצם חנונה כזה, כלומר, אין לו כוח להילחם, הוא לא הגיבור של העולם. גבורה זה לגויים. הוא לומד תורה, אבל המדרש לא מספר לנו ככה. תראו בבקשה מקור ה', בראשית רבה צדיקים על פרשת ויגש. אמר רבי חנין, בשעה שהיה יהודה, יהודה בן יעקב, מעלה חמה, כשהוא היה כועס, היו שערות ליבו בוקעות כלה ויוצאות. כשהוא היה מתעצבן, היה שערות שלו יוצאות דרך הבגדים, החוצה, כן? והיה נותן הששיות של ברזל לתוך פיו ומוציאן כאבק. וכשהוא אומר ליוסף, מי כמוך כפרעו, מה הוא אומר לו? ואם שולף אני את חרבי, ממך אני מתחיל. ובפרעו רבך אני מסיים. אילו אמר מפרעו אני מתחיל, היה יוסף מניחו. כיוון שאמר ממך אני מתחיל, רמז יוסף למנשה, ורפש חד רפש וזעת קל פלטין. כן, מנשה רכה ברגלו או משהו כזה, נתן איזה מכה, כל הארמון הזדעזע. אמר יהודה, אמר דן רפש מן בית אבא. כוח כזה לא יכול להיות, זה רק מבית אבא, זה מבית יעקב, זה בא מאבא שלי. אין כוח כזה בכל העולם, רק אצלנו. בואו נבין, בזמן יהודה, בזמן בני יעקב, מי האנשים החזקים ביותר בכל העולם? בני יעקב. אם יהודה רואה את מנשה, נותן איזה מכה וכל הארמון מזדעזע, אומר, זה משלנו. כוח כזה אין באומות העולם. זה מבית אבא. תשבו את זה להיגיון של היום. איפה הקשר בכלל? היציאה מהגלות, חלק מרכזי ביציאה מהגלות זה להבין שיהודי הוא לא החנונה של השכונה. לא. יהודי צריך להיות החזק ביותר. עכשיו, נכון שהכוח של יהודי בא מתוך מה? בא מתוך אור השם, כמו אצל שמשון, שזה ותצלח עליו רוח השם, כמו אצל שאול, שקיבל רוח גבורה, וכמו אצל דוד המלך בעצמו. כן? דוד המלך בעצמו, שהוא אומר את השירה שלו, אז יש מגדיל ישועות מלכו ויש מגדול ישועות מלכו. מה שהרב ציודה אמר, שהשירה הרי מופיעה פעמיים, פעם אחת בנביא, פעם אחת בכתובים, בתהילים. אומר הרב ציודה, זה לפני החטא, זה אחרי החטא. כלומר, השירה בנביאים היא חזקה יותר, כשדוד המלך הוא חזק יותר. לפני כן הוא היה מכה 1,000 במכה אחת, אחרי זה 800. והיה מצטער על המאתיים האלה. אני מקווה שאני אומר את המספרים נכון, אבל בכל אופן, רואים שכוחו של דוד המלך קצת פוחת אחרי החטא. כלומר, שהכוח של דוד המלך, אף על פי שבוודאי הוא היה המלך החזק ביותר והאימתני ביותר בכל העולם, כבר סיפרתי את זה כמה פעמים, נספר בקצרה, הקשת של פעם, זה היה מין קרש כזה, כן? ובקצה תלוי חוט. עכשיו, המיתר הזה לא כל הזמן מחובר, כדי שהוא לא יחלש. כשרוצים לדרוך אותו, מה זה לדרוך קשת? הוא שם את הברך, מושיט את החלק התפוס, מקופף את הקרש ותולה את המיתר, ואז הקשת מוכנה. מלאכים היו נכנסים לבית של דוד המלך לארמון, ורואים קשת על הקיר, איזה קורה כזאת, משהו. אז מלך אחד היה אומר לשני, תעזוב, בן אדם לא יכול לקופף כזה דבר. זה ליופי. ואז היה ניגש דוד המלך, לוקח את הקשת האדירה הזאת מהקיר, מקופף אותה ומחבר את המיתר, וכל המלאכים היו נמסים מפחד. אז בואו נבין שדוד המלך היה בריון אדיר. פחד אימים להתקרב אליו. אתם מבינים מה אני אומר? זה לא היהודי הלפלף המסכן, תשכחו מזה. זה בזמן הגלות. דוד המלך היה בריון של כל העולם. כולם רעדו ממנו. אלא מה? בוודאי שהכוח הזה לא בא משום מקום. הוא בא גם מהעובדה, אולי בעיקר מהעובדה, שרוח השם הייתה בו. כן? בנה כלים והאורות נכנסו וזה יצר עוצמה על אנושית. אבל לענייננו, מרים אומרת להם, זה אלי וענווהו, נפתחו השמיים, מקדש השם, הכל נהדר. אתם יודעים מה הקידוש השם הכי גדול בכל שירת הים? שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים. ולכן היא יוצרת אחרי פסוק אחד. ולכן התורה אומרת לך, הלו, הלו, תקשיב, תיזהר, זאת מרים הנביאה. אחות אהרון, כל מה שמשה שר לך פה עכשיו, זה ממנה בא. היא הנביאה שהתנבאה על זה, כן? היא בעלת האמונה האדירה, ומי שמאמין מה עושה? מאמין בריבונו וזורע, עושה, קם ועושה. אמונה זה לעשות. לוקח תופים, יהיה ניסים. מה יהיה ניסים? כולם בפר, יהיה ניסים, תביאו כלי נגינה, שנעשה ריקודים. הולך זאת, איפה היא חיה הגברת הזאת? היא אישה מעשית, צדיקה, ולכן התורה אומרת לך, שים לב לשירה שלה. והשירה שלה היא פסוק אחד, למה? כי מרים מצביעה, זאת הנקודה העיקרית. זה הקידוש השם הכי גדול, יותר מהכל, יותר מפתיחת השמיים. כי שמיים נפתחים, בשמיים לא צריכים לפתוח שמיים. זה לא חידוש גדול. בשמיים יש שמיים, לא צריך לפתוח אותם. מה החידוש הגדול? שיורדים לפה לארץ והקדוש ברוך הוא מכה בגאים ומטיל אותם לתוך הים ומציל את עם ישראל, זה הקידוש השם הגדול. רציתי ככה להביא לכם עוד דוגמה אחת מהרב קוק, מקור וב. יש משפט מאוד מפורסם. כל הקדוש מחברו חרב עימנו, כן? או שומם יותר ממנו. תכף נראה את זה ברב קוק. המשפט הזה אחראי עליו הרמב"ן. והמשמעות שלו היא בעצם שבזמן הגלות אתה לא יכול למדוד דברים לפי אם יש הצלחה גדולה, אז אור השם מופיע, כמו שרבי יהודה הלוי אומר, וכמו פרשת בחוקותיי, וכל התורה מלאה מזה. למה? כי בזמן הגלות יש הסתלקות של האור. אז ממילא המצב הוא בדיוק הפוך. אתה רואה דבר קדוש, אם הוא חרב יותר, סימן שהוא קדוש יותר. עכשיו יש אנשים שחוזרים לארץ עם ההיגיון הזה. בא הרב קוק ואומר להם, רבותיי, זה נגמר. זה נגמר. תפסיקו לדבר בשפה הזאת. איזה יופי זה, אה? בואו תראו איתי את זה בפנים, מקור וב. אגרות הראיה, אגרת צדי וב. אומר הרב קוק, כל המקודש מחברו היה שמם מחברו בימי הרמב"ן ז"ל. עכשיו ברוך השם, חוט של חסד הולך ונמשך, ואנחנו צריכים להיות נכונים, מוכנים, לקבלו ולאמצו בהתערות הדילן, בהתעוררות שלנו. הנשמה של כנסת ישראל עומדת להתנער בארץ חמדה, ואנו צריכים להוסיף לאומץ. שמעתם איזה גדלות, אה? לבוא לאנשים ולהגיד להם, חבר'ה, מספיק, כל הקדוש מחברו חרב עימנו, שומם עימנו, זה היה בימי הרמב"ן, עכשיו גמרנו. ההיגיון אומר, לפי רבי יהודה הלוי, ההיגיון אומר, שאם אדם הוא קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, אז ממילא הוא צריך להיות עשיר יותר, חזק יותר, מוצלח יותר, עוצמה יותר, כן? ובגלות יש היגיון הפוך. כלומר, אם אתה רואה איזה בית כזה שומם, לדוגמה, היו עושים את זה, לך לאוניברסיטאות, תראה איזה קמפוסים, בניינים פוארים, וזה. לך לישיבות, בתי כנסת, תראה בניינים עלובים. אז רואים, הקדוש מחברו שמם עימנו, חרב עימנו, הוא פחות בנוי, מבחינה חיצונית. כן? בזמן הגלות זה כאילו הפוך. אבל אומר להם הרב קוק, זה בזמן הגלות. עכשיו זה צריך להתחיל להתהפך. זה צריך לחזור למקום הנורמלי. שדוד המלך, שהוא הכי קרוב להשם, הוא גם הגיבור הכי גדול. שיהודה בן יעקב אבינו, שהוא הכי קרוב להשם, הוא גם הגיבור האימתני שכל העולם פוחד ממנו. אתה מבינה? אז זה המשמעות, שהקדוש מחברו שמם ממנו, חרב ממנו, זה בזמן הגלות. בזמן הסתלקות השכינה. אבל ככל שהשכינה הולכת וחוזרת, זה צריך לחזור למקום. שאם פה יש אור וקדושה, אז פה צריך להיות גם הבניין החזק ביותר, המפואר ביותר, האדיר ביותר, הכי הכי מרשים. בסדר? אז זה יסוד ראשון, שלמדנו פה על המנהיגות של מרים, שמדובר פה על אשת אמונה מעשית, כן? שיודעת להצביע ולהגיד, רבותיי, מעשים, הצלחה מעשית. שם הקידוש השם הכי גדול. בואו נראה קצת יותר לעומק את הסיפור הזה. תראו איתי מקור זין. גמרא בסוטה דף י"ב עמוד א'. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. כך נאמר על עמרם שלקח את יוכבד. אז שואלת הגמרא, להיכן הלך? מה זה וילך? מה זה הוא הלך? הלך, לאן הלך? אמר רב יהודה בר זבינה שהלך בעצת ביתו. עמרם הלך בעצה של הבת שלו מרים. תנה, שנינו. עמרם גדול הדור היה. כיוון שגזר פרוע רשע, כל הבן הילוד היהור, התשליחו הוא, אמר, לשב אנו עמלים, שמה להביא ילדים, הרי זורקים אותם ליהור. עמד וגירש את אשתו, עמדו כולם, כל עם ישראל ראו את גדול הדור עושה את זה, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם, ואז מופיעה מרים. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעו, שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות, אולי תיוולד לך בת. כן? פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם הבא, כי כדי לזכות לעולם הבא צריך עולם הזה. פרעה הרשע ספק מתקיימת גזירתו, ספק אינה מתקיימת, כי רשע הוא לא גוזר גזרות וזה בהכרח מתקיים. אתה צדיק, בוודאי שגזירתך מתקיימת, שנאמר ביוב, ותגזר עומר ויקום לך. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן. פה זה כבר יותר מלהתנבא, משה רבנו הולך להיוולד. היא הילדה בת 6.5, כן? כשמשה נולד, אני חושב שהיא בת 7, כן? ילדה בת 6.5, עומדת ונותנת לאבא שלה. ראייה כל כך עמוקה, אבל תשימו לב עוד פעם לראייה שלה. אמרם הוא כביכול, תסלחו לי על הדימויים, כן? זה מדובר פה על ענקי עולם, אני לא בא לעשות מהם אנשים רגילים, אבל כאילו אמרם, המעשה שלו הוא, יש בו איזה רגשנות מסוימת. בטח היה הרבה בכי, הרבה צער, תחושה של, לא יודע, של איזה, הנה הוא נפרד מאשתו, איזה נורא, ואין ברירה, ומרים באה עם איזשהו פרגמטיזם רוחני, אני לא אוהב את הביטוי הזה, כי הוא לא נכון, אבל הוא עוזר לי להדגיש, לחדד את הדברים, כן? איזושהי התבוננות אמונית, מעשית, שרואה את הדברים בחדות האלוקית האמיתית שלהם. אומרת לו מרים, חשבון מאוד פשוט. ואם יוולד לך בת? רגע, סליחה, ואם יוולד בן? באמת, אז מה? ואם יוולד בת? כאילו, אמרם אומר, יש פה איזה מין אוקיינוס של רוע. אני הולך אחורה. מרים אומרת לו, אתה רואה אוקיינוס של רוע, נכון? אין לך שום ברירה. הקדוש ברוך הוא לא מבקש שתברח ממנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתחצה אותו. כנס פנימה לתוך הסיפור, אל תברח. אל תגרש מיוחבד. ככה לא יוולדו ילדים, פתרנו את הבעיות. מה עשית פה? להפך, תילד ילדים. ומה יהיה? תילד ילדים, תלך קדימה. אבל אני הולך לתוך מציאות קטסטרופלית. לך קדימה. כשבאמת החזל מתארים, כשהיא יולדת את הבן, ונאלצים לשים אותו בטבעה, לשים ביאור, אז אומר לאבא שלנו, מה, איפה הנבואה שלך? את רואה? אנחנו זורקים אותו ליאור, את רואה? ובסופו של דבר הוא הולך ומודה לה, ברגע שהוא רואה את הישועה, הוא מודה לה שהיא צדקה. כלומר, הכוח של מרים, גם היא הולכת, מתחבא בין השיחים שם, לראות את ה... לראות מה יהיה עם הילד, מה יהיה עם הנבואה שלה, מה? אבל מרים זה כוח אדיר. של איזושהי אמוניות מעשית שלא נרתעת לאחור. לא נרתעת לאחור. לא היא אומרת, המצב פה בלגן, בוא נתחיל מחדש, בוא נלך אחורה. אין אחורה, לך קדימה. לא חוזרים אחורה. לך קדימה. אבל, ואם יוולד בן? ואם יוולד בת? לך קדימה. אתם מבינים את העוצמה הזאת? זו עוצמה שאנחנו יכולים לדבר עליה נורא יפה פה בבית הרב, זה תענוג, נכון? אבל כשזה בחיים זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. אז עכשיו אנחנו לומדים לדעת שמרים זה גם עוצמה אמונית, לא רק של לקחת טוב, אלא גם כשמדובר באיזושהי צומת, שהיא צומת מפחידה. מה יקרה אם יוולד בן, ובסוף באמת נולד בן? מה עושים? אין לך שום ברירה. היא מבינה שהאמונה דורשת ממך להמשיך בתוך המרירות הזאת ולא לסוג לאחור. עוד דבר מאוד חשוב, שבסופו של דבר הכל גם מתחבר בעזרת השם, אתם יודעים שמשה ואהרון חינכו את הגברים בעם ישראל. מי הייתה המחנכת של הנשים? מרים. היא חינכה את הנשים. ולעומת משה ואהרון שהיו להם הרבה כישלונות חינוכיים, מרים לא. מרים לא נכשלה חינוכית, היא הצליחה הרבה יותר ממשה ואהרון. תראו איתי יחד מקור ח', רש"י במגילה כ"ב עמוד ב', ראשי חודשים, אומר רש"י, שאין אנשים עושות מלאכה בהן. ושמעתי מפי מורי הזקן, זיכרונו לברכה, שניתנה להם מצווה זו, שכאילו נשים ככה חוגגות את ראש חודש באופן מיוחד, בשביל שלא פירקו נזמיהן בעגל. כשאהרון אומר להם, תביאו את הנזמים באוזני נשיכם בנותיכם, האנשים לא מוכנות לתת. בסוגריים יש איזה תוספות, ואני מצאתי בפרק ממה, דברייתא דרבי אליעזר, בפרויקט השו"ת, ראיתי את זה בפרק ממדלת, כן? שמעו אנשים ולא רצו ליתן נזמיהן לבעליהן. לא הסכימו לתת את התכשיטים כדי לעשות את העגל. אלא אמרו להם, אתם רוצים לעשות פסל ומסכה שאין בו כוח להציל, ואנחנו לא מוכנות. ונתן הקדוש ברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה, שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מן האנשים, ולעולם הבא הן עתידות להתחדש. כמו ראשי חודשים, שנאמר תתחדש כנשר נעורייך, כן? מאוד יפה. כלומר, אנשים לא חטאו בחטא העגל. חטא העגל זה לגברים. אנשים לא חטאו בחטא העגל. כמה שזכו לי, הם לא חטאו בכלל באופן כללי, בכל החטאים שבמדבר, אבל אני לא זוכר, לא ראיתי את זה בפנים. על חטא העגל פורשות מופיע, כן? אנשים לא חטאו בחטא העגל. הצלחה חינוכית של מי? של מרים. ראיתי שדווקא באתר חשוב, אתר ישיבה או ארג'י, שם מישהו שם כתב מאמר, והביא משם איזה דוקטור. אני את הדברים האלה ראיתי, עד כמה שזכור לי, בבית הכנסת של קיבוץ שעלבים, כשהייתי בחור בן, לא יודע, 19, משהו 20, לא זוכר כמה זה היה, משם הרב נריה. הרב נריה ניסה לתת הסבר, למה מרים הצליחה יותר ממשה ואהרון? למה? אז הוא אומר, משום שמשה ואהרון נהגו באיזשהו ריחוק, אולי בגלל הגדלות השמימית שלהם, הזה אלי והנווהו שלהם, יכול להיות. מרים היא מה שנקרא, זוכרים את המילים? ותצאנה כל הנשים אחריה. אתה מבין את הדגש הזה? ותצאנה כל הנשים אחריה, זה ביחד. ואז מה היא אומרת להם? ותאין להם מרים, שירו. תשירו איתי יחד. בואו נשיר ביחד. הייתה יותר מחברת, יותר משתפת, יותר ככה מחבקת. אז היא הגיעה לתוצאות חינוכיות יותר טובות. כן? הסבר מאוד יפה. בכל אופן לענייננו, מה אנחנו רואים? שגם מבחינה חינוכית, יש למרים איזו יכולת מיוחדת להשפיע את האור בצורה יותר טובה, בצורה יותר חודרת, בצורה יותר שנקלטת ומתקבלת אצל התלמידות שלה, בצורה כזאת שהן לא חוטאות, שיש להן עוצמה יותר גדולה מאשר הגברים. אז כלומר, מרים באיזשהו מקום, היא במובנים מסוימים, כן? למרות שמשה היה נביא גדול ממנה לאין ארוך, אבל במובנים מסוימים יש לה איזושהי גדלות משלה יותר ממשה. במובנים מסוימים. אז אנחנו רואים שהיא מחנכת יותר מוצלחת, יותר מצליחה ממשה. עכשיו, ככל שאנחנו עכשיו נלך וניכנס, אז עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לאיזה מקום שהוא מאוד מאוד מיוחד, והוא גם הולך להיות קצת ככה בהתחלה איזושהי תחושה של, לא יודע איך לקרוא לזה, סיחור, לא יודע מה, אבל בסופו של דבר, כשכל הדברים מתחברים, זה אור ענק, לא גדול, ענק. וכרגיל אני אומר לכם שהסייעתא דשמיא של המגיעים לשיעור, היא זאת שגורמת שהקדוש ברוך הוא שולח מתנות כאלה. אז בואו נראה את הדברים ביחד, עכשיו אנחנו עוברים למשהו הרבה הרבה יותר גבוה. תראו מה קורה, שיר השירים רבה, ב'. הגשם חלף הלך לו, אלו 210 שנים שהיו בשעבוד במצרים. אמר רבי תנחומה, עיקר טרחותא מיטרא. מיטרא הוא, כלומר, עיקר הטרחה זה הגשם. אתם יודעים שיורד גשם, נגיד עכשיו, האביב הגיע, נגמר פסח, מה מברכים אחד את השני, קיץ טוב, קיץ בריא, זה, נכון? אבל בעצם יוצאים לימים הרבה יותר קלים. אבל הימים הקשים, שהם מטריחים וקר, ואתם זוכרים, כן, כן, מה זה, חימום, לא חימום, כן, וגשמים, ושלג היה לנו השנה, טרחה גדולה, נכון? וזה הגשם, זה הגשם. עכשיו, אז מה הקשר? הגשם חלף הלך לו, אלו 210 שנים, שה-210 שנים האלה הם הגשם, דווקא הם, השיעבוד, הוא הגשם. ואז ממשיך רבי תנחומה ואומר, כך עיקר שיעבודן של ישראל במצרים, 86 שנים היו משעה שנולדה מרים. בסוגריים הופיעה פירושה שלכך נקרא שמה מרים, על שום שנאמר וימררו את חייהם, כי מרים לשון מירור הוא. כלומר, השם מרים הוא לשון של מרירות. אז כלומר, למרים הייתה איזה, קודם כל, כשמרים נולדת, בה הייתה המרירות. אבל אומר לך רבי תנחומה, זה עצמו הגשם. המרירות לא הייתה כל ה-210, 86 שנים. בהולדת מרים מתחיל השיעבוד הקשה. וזה הגשם, זה הגשם, זה הגשם. כן? משם באה הברכה. איך? למה? מהמרירות? מה? עכשיו, זה מאוד מעניין שהלל הזקן, אתם זוכרים, היה כרוכן ואוכלן, נכון? את המצה והמרור. להגיד לך שהמצה, החירות, היא כרוכה עם המרירות. זה הולך ביחד, כן? בכל אופן לענייננו, תראו איתי יחד מקור יוד. שמות את וב. מיד אחרי שכתוב, ותן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה וים, מיד אחרי זה כתוב כך. ויסע משה את ישראל מים סוף, היה צריך להזיז אותה משם, כי היו עסוקים בשלל, ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים, כי מרים הם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. חשבתם שמרו יש רק במצרים? מיד אחרי השירה הנפלאה של שירת הים, מה מגיע? שוב, מריאות, מים מרים. מה זה בא לומר? אל תחשוב שמרור זה רק במצרים. מרירות מלווה את האדם בכל עולם התיקון. ככה זה העולם, יש מרירות. אתה עוד לא בעולם מתוקן, אז יש מרירות. אז מיד אחרי קריאת ים סוף הם מגיעים למרתה, המים מרים. ויורהו השם עץ, מה זה ויורהו? הראה לו, כן? ויורהו השם עץ, הוא משליך את העץ אל המים וימתקו המים. מה הקשר? אומר הרמב"ן. ורבותינו אמרו שהיה העץ מר, והוא נס בתוך נס, כי המים מרים, העץ מר, הוא משליך מר לתוך מר ונהיה מתוק. מצאתי בילמדנו, שזה מדרש תנחומה, מה זה הויורהו? ויראהו לא נאמר אלא ויורהו, הורהו דרכו, הראה לו את הדרך. כלומר שהורהו ולימדהו דרכו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ממתיק אמר במר. המתיקות של אמר היא במר. מה הקשר? למה? אבל לפני שנמשיך, איך קוראים למרים? מרירות, נכון? נכון? אפשר להגיד, מים מרים, אה? מרים, מים, מרים, מרים. כל המילה הזאת מצלצלת לנו, מים מרים, נכון? ומרים, מרים יודעת להתמודד נכון עם המרירות. היא ממתיקה את המר במר. איך היא ממתיקה את המר במר? איך היא עושה את זה? אז קודם כל ראינו אצל אמרם. כיוון שהדברים מורכבים, אז אני מפרק אותם חלק חלק. ראינו אותם אצל אמרם. אצל אמרם, אומר אמרם, אם נולד בן, צריך להשליך אותו ליאור, אני לא רוצה את המרירות הזאת. מה, תקשיבו טוב, מה מורה לו מרים? נכון? מילה מרים, מזכירה מורה. מה מרים מורה לו? היא אומרת לו, תקשיב, להמתיק תמר לא ממתיקים על ידי שעוזבים תמר, את המר ממתיקים במר. איך? למה? כנס לתוך המרירות. רק ככה תוכל להמתיק אותה. אם תלך אחורה, לא תהיה גאולה. אם תלך קדימה לתוך המרירות, כי המרירות הכרחית כדי להוליד ילדים וכו', כנס למרירות, אל תברח ממנה, זה מה שיוליד מתיקות. זה מה שמוליד את משה רבנו. כי מן המים משיתיהו, מתוך המים האלה, המרים האלה של היאור הזה, משיתי את הגואל הגדול. תראו איתי יחד מקור י' א', כמובן שזה לא כל התשובה, אני פשוט בונה את זה עכשיו שלב אחרי שלב. מקור י' א', במדבר ה', על אישה סוטה, כן? אישה סוטה, מעניין שבמסכת סוטה מופיע הגמרא על מרים, איזה גדולה היא וכו'. במדבר ה', וישקע את האישה את מי המרים המערערים, ובאו בה המים המערערים למרים. עכשיו המילה מרים כבר מקבלת גם צלצול של מים, מרים, מערערים, או-הו, נכון? אז מה זה המים המערערים האלה? אומר רשי, למה לא כתוב ארורים? אומר רשי, המערערים, הפירוש מערערים, שהם חסרים אותה מן העולם. אם היא חטאה, אז המים האלה היו מקים אותה, ואם היא לא חטאה, המים האלה היו מברכים אותה, הייתה מקבלת פרי בטן, כן? ולא ייתכן לפרש מים ארורים, שהרי קדושים הם. כל כך יפה. אומר, המים בעצמם הם לא מרים. הם יכולים לחסר אותה, אבל הם עצמם לא מרים. הם מים קדושים. אבל הם מים מרים? לא. לא. מים מרים הם מים מתוקים. רק צריך להורות לך על אותו עץ מר שממתיק את המרירות של המים. אתם מתחילים להרגיש פה שהשם מרים כונס עולמות שלמים? אבל זה עוד לא כל התשובה, רק רגע אחד. תראו איתי יחד מקור י"ב. זה בכלל, שאני היום ראיתי את זה, פתאום עלה בדעתי כל החיבורים האלה, ואמרתי, רגע, מה הולך פה? ורציתי לראות אם כבר מישהו כתב. ופתחתי גם בין כל שאר הספרים, גם הסתכלתי ליקוטי מוהר"ן, והרב נחמן, ליקוטי מוהר"ן, כאילו מדבר על החיבורים האלה. אני הולך את זה קצת לכיוון שונה, אבל גם כל החיבורים האלה שאנחנו עושים, הוא עושה אותם, לא כל, חלק, אבל עיקרי בהם, כן? כלומר, זה לא לחשוב שזה רק המצאה שלי, אבל תכף תראו את החיבור השלם, זה יוצא נפלא. מקור י"ב, במדבר כף, ותמות שם מרים. אתם זוכרים את בערה של מרים? הבאר של המים הייתה בזכות מרים. היה להם בהתחלה מים מרים, במרה, השם מורה לו עץ, משליך זה, נהיה להם מים, אבל בהמשך, בזכות מרים, יש להם מים מהבאר, בערה של מרים. כן? אז ותמות שם מרים, אז נגמר, אין מים. לא, מהסלע הזה, מהאבן, לא יוצא מים. ולא היה מים לעדה, והיקהלו על משה ועל אהרון. עכשיו שימו לב, בדרך כלל אנחנו רואים הבאר בזכות מרים, אבל אחר כך משה יחזיר את הבאר. זה לא מדויק. למה? כי החזרת הבאר של מרים עלתה למשה ואהרון בחייהם. בגלל זה הם לא נכנסו לארץ ישראל. תראו איתי, ותמות שם מרים ולא המים לעדה, והיקהלו על משה ועל אהרון, ויאמר להם, שמעונה המורים. אין באר, נכון? מרים לא פה. מרים זה גם מלשון מרי, מרד, המראה, לא רוצה להקשיב. מרים לא פה, הם הופכים להיות מורים, מורדים, סביב הבאר של מרים שנסגרה. שמעונה המורים, מה רוצה פה, מה? שמעונה המורים, ומה אומר להם הלאה? וירא משה את ידו, ויח את הסלע, ויצאו מים רבים. ויאמר השם למשה ולאהרון, יען לא האמנתם בי, הייתה לכם פה חוסר אמונה, חוסר אמונה. זוכרים מה הייתה מידתה של מרים? אמונה, תופים. לוקחת את התופים ממצרים. יען לא האמנתם בי. לכאורה בנקודה הזאת, הם לא הצליחו להגיע למדרגה של מרים. לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. ואז בהמשך כתוב, ויאמר השם, יאסף אהרון, על אשר מריתם את פי, פי הבאר, אשר מריתם את פי, זה פי השם באופן פשוט כמובן, למי מריבה. מה הולך כאן? אז שימו לב, תראו. המילה מרים. המילה מרים, יש בה, קודם כל, תמרו, המרירות. מה יכולה להיות תגובה כתוצאה ממרירות? מרי, מרידה. לא רוצה את המרירות הזאת. לא רוצה את המרירות הזאת. לא רוצה, אם זה מר ככה, אז עזוב. הוא שולח את יוכבד הביתה. לא רוצה את המרירות הזאת. כן? או במציאות שנסגרת הבאר, אז הם באים, אין להם מים, מורים, מורדים, נכון? ולאן המרידה הזאת מביאה? נגיד אישה, יש לה מרירות נניח בחיים, מורדת בבעלה, לאן זה מביא אותה? למים המרים המערערים. אבל הם עצמם קדושים, המרירות היא לא בעצמותם, אלא בגלל שלא יודעים להתנהג איתם. אז כלומר יש לנו מרים שזה מרירות, מרים שזה מרים, כמו בפיוט, ואל תפן למרים, כן? בסדר? מרידה, ויש לנו מרים מלשון, חס ושלום, מערה, כן? אז בעצם מה קורה פה? זה תהליך. יש מרירות בעולם. אתה יכול לקחת את המרירות, למרוד כתוצאה מזה, לא רוצה את המרירות, ואז אתה הופך את המים הקדושים האלה, את המרירות הקדושה הזאת, למערה. אז מה צריך לעשות? מרים הייתה מומחית בלעשות התהליך הבריא של הסיפור הזה. מרים זה מרירות. הגשם חלף הלך לו. המרירות הזאת היא הגשם. עיקר טריחות הזה מתראו. הגשם זה הטרחה הגדולה, אבל זה הברכה הגדולה. היא הגשם, המרירות הזאת, זה הגשם, זה החומר גלם שממנו מצמיחים אחר כך פרחים ופירות גדולים. כן? עכשיו, קח את המרירות הזאת. כן? ומה תעשה ממנה? הוראה. מרים, מלשון ויורה הוא השם עץ. מלשון הוראה. מרים, מורים, לא מלשון מרידה, ככל אשר יורוך. כן? לשון של הוראה. כלומר, אתה לוקח את המרירות, ואתה הופך אותה על ידי האמונה הגדולה שלך, שיש פה אור השם, שאתה לוקח טופים למרירות הזאת. יוצאים למדבר, אתה הולך עם טופים. יוניסים. אתה הולך עם האמונה הזאת, ואז בעצם אתה גורם לאיזושהי הוראה. הוראה זה לא רק מה כתוב בספר והוראה. הוראה זה איזשהו אור משמיים שמורה לך את הדרך, שמכוון אותך לאן ללכת. ואז מה קורה? ואז במקום מהרה באה הברכה. באה הברכה הגדולה. ברכה, מים ששופעים, מעיין של חיים, ברכה. קחו את המילה ברכה ואת המילה מהרה. כן? תחברו אותם ביחד. זה קצת דרשנות, כן? המהרה הופכת לבערה. בערה של מרים. במקום מהרה, זה הופך להיות בערה של מרים. עכשיו, אנחנו צריכים להבין מה זה הבער הזאת, ואז נוכל להשלים את כל התמונה. מה זו הבער? מה פירוש המילה בער? למה דווקא הבער של מרים? למה דווקא המים זה מרים? ומה משה ואהרון התקשו לעשות? אז תראו איתי יחד את מקור י' ג', ניקח את המילה קודם כל באור, כן? וממנה נחזור חזרה לבאר. אומר הרב קוק בהקדמה לספרו אין היה, מקור י' ג', יש בכוח כל אותם הרעיונות הכלולים במאמר לפעול, לחולל ולהוליד דברים חדשים. זהו הצד העליון שבדרכי הדרישה. נעצר רגע אחד, אי אפשר ככה, אני הייתי מוכרח להכניס רק כמה שורות, אני קודם אסביר מה הוא אומר קודם. אומר הרב קוק, יש פירוש ויש באור. פירוש זה לפרש את מה שכבר כנוס במאמר. באור זה לקחת את המאמר ולעשות ממנו באר. זה לא הכוונה של המאמר עצמו, אבל הקדוש ברוך הוא בעצת השם הכניס במאמרים הקדושים האלה את כל המזון הרוחני, את כל החיות, את כל המים שאתה תהיה זקוק להם, כדי למשוך אור השם מתוך המאמר למציאות שאתה נמצא בה. וגם אם זה לא כוונת המאמר המקורית, זה באור של המאמר. אתם מתחילים להבין מה זה באר? באר זה משיכת כוח חיות למקום שאתה נמצא בו עכשיו. כן? התפשטות האור גם למקום של מרירות. שהוא מר, למה הוא מר? כי אין בו אור השם. אבל אם ויורה הוא השם, אז אפשר להמתיק את המים. ואיך ממתיקים את המים המרים? על ידי מרירות. מה פירוש על ידי מרירות? אל תברח. במרירות עצמה מסתתר המתיקות. כן? אתה רק צריך לדעת להזרים את המים מן הבאר אל אותה מציאות מרה, ואז המרירות הזאת מתהפכת למתיקות. אז זה מה שהוא אומר פה לגבי באור. פירוש זה מה שכנוס במאמר. באור זה למשוך מהמאמר אורות שהם לא נמצאים במאמר עצמו באופן הפשוט שלו, אלא אני מושך אותם למקום שרחוק יותר. תראו איתי יחד נקרא את זה שוב, מקור י' ג', יש בכוח כל אותם הרעיונות הכלולים במאמר, לפעול, לחולל ולהוליד דברים חדשים. זהו הצד העליון שבדרכי הדרישה, מלשון באר, באר מים חיים. מזה הצד יוקח הבאור, לא מצד תכונת המאמר בפרטיותו, כמו שהוא המאמר מצד הכוונה הפשוטה שלו, כי מצד פועל השם שיש בזה, שהכין לנו סיבות רבות לאושרנו והצלחתנו האמיתית. מרים הייתה מומחית בלדעת איך למשוך את אור השם, הרחוק, שמה, למעלה. ואתה עכשיו בתוך מציאות מרה, שהיא נראית סגורה, נראית אטומה, נראית הכי נוראה שיש, אין בה טיפת מתיקות, והיא ידעה למשוך את הקו של המים העליונים האלה, למשוך אותם בביאור, התבהרות, זה התפשטות, זה התרחבות של הדברים למקום רחוק, ולהביא את האור אל תוך הבאר למטה. לכן היא גם הצליחה בעבודה החינוכית שלה, כי היא הצליחה להחדיר את האור לאישה, עם ההיגיון הכי קטן, עם האישה, עם ההסתכלות הכי נמוכה, ידעה למשוך קו חיים אל כל בריאה ובריאה. וידעה להאיר כל תלמידה ותלמידה שלה. איך היא עשתה את זה? היא ירדה אליהם. היא התחברה אליהם. ותצאנה כל אנשים אחריה. אז היא ירדה אל המציאות שהם נמצאים בה, משכה להם קו של חיים אליהם. זה באר. לכן זה בערה של מרים. זה בערה של מרים. ולכן מרים אומרת לך, תקשיב, מר, מה אתה בורח? מה אתה מורד? לא לוקחים מרירות, מורים ומורדים, וכתוצאה מזה מגיעים חס ושלום למערה, מים המרים המערערים, רחמנא ליצלן. זה מים קדושים, הם עצמם קדושים, אומר לנו רש"י. הם עצמם קדושים. קח את המרירות, ועם הוראה, הוראה, חפש, איזה עץ, איך בדיוק, מה לעשות, כדי להמתיק, המתיקות לא תבוא, אומר הרמב"ן, ממשהו מתוק, דווקא מהמר יבוא המתיקות, ממתיק מר במר, חפש את האור שנמצא בתוך המציאות שנראית לך כמראה. יש פה איזה תיקון שרוצים ממך. חפש אותו. ואז במקום מאירה, מה תקבל? תקבל בעירה. ברכה שמאירה לך. כן? כמו אצל משה, בעצם היאורה. מה זה היאורה? תשליחוהו. היאורה זה מלשון מאירה, כללה. יאור, מקולל. כן? זה מזכיר את המילה מאירה. כן? ובעצם המים המעררים האלה כביכול, לשם הושלך משה. ומה זה משה? כי מן המים המרים האלה של היאור משיטיהו. מה פירוש? אם אמרם היה ממשיך את הצטו הוא, ולא יולד יחד עם יוכבד, לא חוזר ליוכבד, ולא היה יולד את משה רבנו, איפה אנחנו היינו היום? איפה היינו היום? איפה היה תורה? איפה מעמד הר סיני? איפה... בלי משה רבנו אפשר לדמיין את העולם הזה בכלל. כלומר, כשבא הוא מקבל את ההוראה של מרים, ונכנס לתוך המרירות, ועם כל המרירות הוא גם נאלץ אחר כך, מה עוד יותר גרוע? לקחת את משה, לשים אותו ביאור, והיאור זה המקולל הזה. מן המים היאור הזה, מהיאור, מהמערה הזאת, משם משיתי הוא, הוצאתי אותו החוצה. ומחדק לקוט שושן, מתוך הקוצים תוציא את השושן היפה הזה. מן המים משיתיהו, מי זה הכוח הזה? זה מרים. תבינו מה זה מרים, אישה ענקית. מי יצא ממנה? יצא ממנה מלכות בית דוד. הרי כתוב, אלה המילדות, בא פרעה מאיים עליהם, תהרגו את הזכרים, הם לא הורגות. אחר כך הוא קורא להם, מה זה? עכשיו תבינו, זה לא איזה ראש ממשלה היום. פרעה של פעם זה כמו אלוהים מגיע, זהו, הוא עושה מה שהוא רוצה, אין חוקים, אין כלום. כן? והן לא מפחדות. עומדות מולו. איך עומדות? איך? אנשים כולם מול הממקף בצבא, בטירונות משקשקים. עומדת מול פרעה ואומרות לו, תשמע, אלה יולדות צ'יק צ'ק, לא מחכות לנו, מתמצאות תירוצים, יוצאות ממנו. והיאס להם בתים, יש אומרים בתי כהונה, לוויה, מלכות. מאפרת התחתנה עם כלב, יוצא חור, וככה זה ממשיך השושלת עד שמגיע לדוד המלך. מלכות יצאה ממרים. אפרתי. אפרתי. מה זה אפרתי? מרים נקראת גם אפרת. משהו מזרע מרים. אז המלכות יוצאת ממנה. תגידו, אתם זוכרים את התיקוני זוהר שהביא הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה? אומר, יש בשמיים כל מיני היכלות, אבל יש היכל אחד מיוחד, היכל של מלך המשיח. ההיכל של המשיח, הרב צבי יהודה אמר, יש שם איזה פתק קטן כזה על הדלת. מי שלא יודע להפוך מר למתוק, חושך לאור, שלא ייכנס כאן. יש עוד היכלות אחרים, כל מיני היכלות טובים, חשובים, לך להיכלות ההם. אבל היכלו של משיח, אתה יודע מה עיקר הנקודה, על מה בוחנים אותך? בוחנים אותך אם יש לך את הכוח של מרים. האם אתה יודע להפוך מר למתוק או לא? האם אתה יודע להפוך חושך לאור, להפוך את היאור המקולל לאור? אתה יודע לעשות את זה או לא? אם אתה לא יודע, לא קרה כלום מותק, תראה יש עוד היכלות, תחפש לך משהו אחר. אתה רוצה היכלו של משיח? פה זה היכל של מרים הנביאה, אחות אהרון, זאת שאומרת לאביה, תחזור למרירות, אל תברח. ומתוך המרירות מושה את משה מתוך המים המרים האלה, שמעררים את מי שחוטא. אבל מי שיודע את הסוד יודע שהם מים קדושים. שאם אתה יודע את ההוראה הנכונה והיורה השם עץ, אז אתה במר, ממתיק את המר, ואתה מוציא ממנו את אור השם, את אור הגאולה. וזה ההתאפך חשוך לנורה. זה היכולת להפוך מר למתוק. אי אפשר לתאר את הקדושה של ההיכל הזה. כל זה מאיפה בא? מרים הנביאה. גם את הגואל הראשון וגם את הגואל האחרון. היא גם זו שמביאה לנו את משה רבנו, הגואל הראשון, כמו שקורא לו הרב קוק, והיא זו גם שמביאה לנו את הגואל האחרון, את מלך המשיח, משיח בן דוד, שהופך חושך לאור, מר למתוק. תראו מה זה מרים הנביאה. ענקיות, ענקיות עצומה. נכון, היא הייתה קטנה ממשה בנביאות. פה אל פה אדבר בו, מה את מדברת על משה? פה אל פה אדבר בו, את לא במדרגה הזאת. זה נכון, אבל בנקודה הזאת של המלכות המשיחית המעשית, שבאה מתוך אמונה ומאמין בריבונו וזורע, ויודעת להפוך מר למתוק, זה הכוח המיוחד של מרים הנביאה. זה הכוח המיוחד שלה. עכשיו תראו איתי יחד פסקה ברב קוק, שיש בה קצת רמיזות לכל מה שאמרנו, ובסייעתא דשמיא המופלאה התחברה לנו היום פה לשיעור. אז בואו נראה את זה ביחד, מקור י' ד'. ישראל ותחייתו, פסקה כ'. כל נתיקה שבמערכי הלב, מהקווים העליונים הארוכים במרחקי אידיאליהם העליונים. בואו נעצור. מה זה קו? קו זה כמו ויורהו. זה קו אור. קו של אור. עכשיו, הרב אומר פה שמדובר פה על קווים עליונים, כלומר שמימיים, ארוכים. למה הוא קורא להם ארוכים? כי אתה נמצא במציאות מרה. בשביל להביא אור, מה אתה צריך? אתה צריך קו ארוך. מה זה מזכיר לכם? את הבאר של מרים, נכון? באור. צריך קו ארוך. עכשיו, אם אתה מנתק חס ושלום את הקו, כן? אז כל נתיקה שבמערכי הלב, מהקווים העליונים הארוכים, במרחקי דיאליהם העליונים, הרי היא מערערת את יסוד האושר והטוב כולו. זה מה שמערער את כל האושר שלך בחיים. אתה לפעמים כשיש מרירות, אתה אומר, טוב, תעזוב אותי עכשיו מאידיאלי, מרוחניות, תעזוב, תן לי לפתור את הבעיות פה למטה. מה אני עושה עם העבודה? מה אני עושה עם הזה? חמודי לי. מה אתה עושה שטויות? אתה עושה ניתוקים במערכי הלב שלך, מהקווים הארוכים האלה? זה הזמן להפך. להבין שהקווים העליונים הארוכים הם אלה שיצילו אותך. הם אלה שיביאו לך את האושר. כן? ולבשביל זה צריך אמונה גדולה. אמונה של מרים. וזה מה שמשה רבנו, תרף נגיע תרף לזה. כשחל ברוח העליון המאוגד לאידיאלות המאושר באושר בלו גבול, הרי יש בה מעיין חיים. בעירה של מרים, אה? מעיין חיים ההולך ומתגבר. זה בעירה של מרים. עכשיו ראיתי שמצאו בכנרת, הרי כולם מחפשים בעירה של מרים שהוא נמצא היום בכנרת. ידוע שהארי ראה שמערחו רבי חיים ויטל, לא זוכר, לא מבין אותו, לקח אותו עם סירה לבעירה של מרים, נתן לו לשתות וגמרנו, מזה נפטרו הבעיות. אז כולם רוצים בעירה של מרים. אז אומרים צ'אל טבריאנים, כל אחד יגיד לך מקום אחר בכנרת. יש כאלה אומרים בחוף פה, יש כאלה אומרים שם. עכשיו יש איזה חוקרים שטוענים שהם מצאו בצפון מערב הכנרת, איזה מין משהו שהדייגים סיפרו על זה, שאם אתה מנסה לצלול זה זורק אותך החוצה, וזה נראה כמו איזה, נראה כמו איזה עיגול כזה, כמו איזה בור של מים כזה ככה, כמו כביכול באר, כדור גדול ענק של מים, וכשהמכשירים שלהם שבאו למפות את הכנרת, הגיעו לאזור הזה, המכשירים התחילו להשתולל. אני יודע, אני יודע, אולי זה שם, איפה זה, הלוואי שנזכה לדעת איפה זה בדיוק באמת, כן? אבל בכל אופן, מעיין חיים הולך ומתגבר. זה ממש ככה מזכיר את העניין של בעירה של מרים, שזה בעצם קווים, כמו קווים, כמו מים שזורמים אליך, למרירות שאתה נמצא בה, מהמקום הכי גבוה שיש, כן? והמעיין חיים הזה מחיה דורות, מאשר תקופות, מאשר דרך לעמים רבים, מדריך עולמים לחיי ולמעד. עכשיו שימו לב. אורו של משיח באמונה נעוץ. שימו לב, אמרנו שמרים מדגישה בפסוק האחד שלה, מה העיקר בשירת הים? באמונה נעוץ, אורו של משיח באמונה נעוץ, והאמונה באור קדוש ישראל, בחיים וחובותיהם היא מבוססת. האמונה לא בסגולה פורחת באוויר לבד, היא מביאה אל מרומות. מרים, מרום, את כל חוסי בה, כי אם בהתוויית הדרך לכל מערכי הלב, לכל מסעות הנפש, לכל מפעלי כפיים, על פי אוזנה, אוזה וחוסנה, מרום וקדוש. אומר, תקשיב, אמונה לא באה מאיזה ציור כזה תיאורטי, זה אלי ואנווהו. ודאי שצריך ללמוד את זה, ודאי שצריך מקובלים וכו'. אבל אמונה זה בסופו של דבר צריך להגיע לחובות המעשיות, למעשיות פה למטה, למציאות. מי ניצח? סוס ברוחבו רמה וים. זה עיקר שירת הים. זה אורו של משיח. פתיחת השמיים וזה, זה בוודאי, זה שורשים, הכל, אבל בסופו של דבר זה צריך לרדת לארץ, למציאות מעשית של קיום מצוות, מציאות מעשית של מלחמה וניצחון, של ביסוס מדינה בארץ ישראל, ככה, מציאות ארצית. לפעמים נופלים רבים מההתבססות המציאותית, ונשארים תלויים ברפיון רק בציור האמונה. כאילו, מה שנקרא, הוא מאמין העיקר בלב כזה במרכאות, כן? מידה זו היא של אומות העולם שבאו רק להסתכל באיזה ציור אידיאלי, ולא בוגרו עד לכדי הגשמתו בפועל. ואומר הרב לסיום, אני פה דילגתי, זה פסקה ענקית, עמוקה, קודש קודשים, אני ככה לקחתי לכם משפט אחרי משפט. רק האחיזה, אומר הרב, באותו הקו הארוך, אותו בעירה של מרים, הקו הארוך, מגבירה את הכל, נותנת גבורה לכל, ומכשרת את הכל. עכשיו שימו לב למשפט המסיים, שאני בחרתי, כן, זה לא מסיים בזה. כל המערות וכל הניגודים לברכות ולעזרים התהפכו. ראיתם? המערה מתהפכת לברכה. בערה של מרים. מערה שמתהפכת לברכה. בערה של מרים. לא מערה, אלא בערה. הניגודים, המורים, שמעון המורים, ויוראו השם עץ, עזרים, התהפכו, התהפכות של המר למתוק. ממש בפסקה הזאת, אני, אפילו שהמילה מרים לא מופיעה מפורש, ממש אפשר לראות את כל השיעור שלמדנו היום, אחרי שסיימתי את הכל, פתאום מצאתי את הפסקה הזאת, איך היא מחוברת כל כך נפלא. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. לסיום רבותיי, מה אנחנו יכולים לקחת מזה לחיים, מעבר להתייחסות הכללית? כעצה מעשית, אם אני הולך בדרך, ואני יודע שזאת הדרך שדרכה אני יכול להגיע לגאולה, גאולה אישית, גאולה משפחתית, גאולה כלל ישראלית, אני הולך בדרך הזאת ואני מאמין בה, אני חושב שהיא הדרך הנכונה, אבל יש מרירות נוראה, ואין מים לשתות טעם, מה עושים? וואו, מה עושים? מר, 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 מה לא היה להיות התגובה? מריה. מר, מריה, אל תעשה את זה. המריה, לאן מביאה? חמנה לצלן, למערה. אבל לא, המים הם לא ארורים. אבל הם מרים, הם לא ארורים, לא. הם מים קדושים, אומר רש"י. הם קדושים. אז מה, מה לעשות? אומר, תקשיב טוב. המים המרים האלה, תמתיק אותם בעוד מר. מה זה המר? המר זה אותה הוראה שמורה לך את הדרך ללכת בה, ואם המשמעות היא, תחזור ליוחבד, תוליד בת, ואולי בן שתצטרך לזרוק ליאור, לך על זה. איך, אבל תראה, אבל זה לא יסתדר. אני רציתי, זה הדרך, אני מאמין בזה, אבל זה לא מסתדר. לך, תמשיך ללכת. כי מן המים משיתי הוא, מתוך היאור המקולל הזה, הוצאתי את משה רבנו הגואל האדיר. ואז מה יגיע בסוף? במקום מערה, יגיע לך בערה. מה פירוש? משיכת קו ארוך ארוך. נכון, הוא צריך להיות ארוך. כי המציאות כל כך קטנה, כל כך על הפרצוף, כמו שאומרים היום. צריך קו ארוך. להחליף אוטובוס באמצע. צריך להחליף כמה אוטובוסים בשביל להגיד את האור מהאין סוף שמה, שיתחבר לי למרירות הזאת. אבל תזכור, כי מן המים משיתיהו. את הגאולה הגדולה מוציאים, מושים, מתוך אותו מים יאוריים, אותו מים מאיימים. אבל אתה יודע שזאת הדרך, נכון? אתה לא יכול להגיד ליוחבד, טוב, לכי, נכון, את אשתי, זה מה שאני אמור לעשות בעולם, זה הייעוד, זאת הדרך. מה אפשר לעשות יוחבד? יש מרירות נוראה. לכי, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה מוכרח לחזור ליוחבד וללד את ילדים. ואף על פי שייתכן שהפעולות שלך והזכריים שבפעולות שלך, דווקא בן הילוד, יכול להיות שיש איום שהיאור תשליחו, תמשיך בדרך. את המר ממתיקים במר. כי האמת היא שבתוך המר הזה מסתתרת המתיקות הגדולה, וזהו הסוד של משיח. באמונה נעשה ונצליח להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור. עכשיו, אם מישהו יש לו שאלות לסיום ככה, בקצרה, אז בבקשה. יש שאלות? לא. אז סיימנו. תודה רבה לכולם.